שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו בפרק ה-45. וואו, כמה עברנו, איזו דרך, ובאמת דיברנו כבר על המון 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 נושאים, ואני רוצה לדבר על נושא שנגעתי בו בלא מעט פרקים בזוויות אחרות, אבל אני דווקא רוצה לגשת אליו ממקום קצת שונה. זה נושא שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליו בתהליכי הליווי שלי, ואני רוצה באמת להנגיש אותו לכם. בדרך כלל בתהליכי הליווי אנחנו נכנסים לעומקים מאוד מאוד גדולים, אז אני רוצה להיכנס לעומק הזה גם כאן. ואני אוהב לקרוא לזה המשולש. אני מאוד אוהב משולשים, מי שהיה בסדנאות שלי, בכל סדנה יש איזשהו ציור של משולש. אני חושב שזו דרך נפלאה להעביר מסרים ולהעביר כל מיני תכנים ושיעורים. אני אוהב לקרוא לזה משולש הסיפור שלי. ובסופו של דבר מטרת המשולש היא לספר את הסיפור הכי טוב שיש בתוכנו. הרי בכולנו יש הרבה 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 סיפורים, אבל אני רוצה לדבר רגע על העלילה. עכשיו, כל מה שאני אגיד רלוונטי, גם אם אתם כותבים סיפורים עלילתיים בדיוניים, לצורך העניין הספר הראשון שלי מדבר על גבר ישראלי צעיר שבהחלטה של לילה החליט לנסוע להודו, זה סיפור שלא קרה לי, הוא לא מבוסס על סיפור אמיתי, אלא סיפור פרי דמיוני. זה לא משנה אם אתם כותבים סיפורים עלילתיים או אם אתם כותבים על חייכם. כל עוד אתם כותבים עלילה, עלילה זה בעצם קו אחד, גם דרך סיפורים קצרים אפשר להגיע לעלילה, אני חושב שהמשולש הזה מאוד מאוד רלוונטי. ואני רוצה רגע שתתאמנו משולש עם שלושה קודקודים, קודקוד אחד עליון ושני קודקודים תחתונים. ואני רוצה להתחיל מהקודקוד העליון. בראש המשולש, הדבר החשוב ביותר הוא הסיפור שלנו, ושוב, זה לא משנה אם אנחנו כותבים עלילה, אם כותבים על סיפור חיינו, זה לא ממש רלוונטי, סיפור הוא סיפור הוא סיפור, אני תמיד אוהב להגיד את זה. ומבחינתי, כל מה שאנחנו עושים, כאן כדי לשרת את הסיפור. כלומר, עצם זה שאתם, עכשיו אם אתם כותבים עלילה ואתם מאזינים לפרק הזה בפודקאסט, אתם מאזינים לפרק כדי לשרת את הסיפור, ואני תמיד אוהב להגיד את זה לכותבים שאני מלווה. אני רוצה שהפרק הזה יהיה איזשהו דיפ דייב לדברים דומים שאני מעביר בתהליכי הליווי. אני תמיד אומר לכותבים ולכותבות שאני מלווה, הסיפור שאתם כותבים יותר חשוב מכם, יותר חשוב ממני, יותר חשוב מכל מה שאנחנו עושים כאן. כי הסיפור הזה ייכנס ליותר דלתות ממה שכנראה אתם תיכנסו במהלך חייכם. אני אתן לכם דוגמה, ספר הראשון שלי נקרא על ידי מאות אלפי אנשים. קיבלתי בחיי ועד היום אני מקבל המון המון הודעות מאנשים. הוא מכר עשרות אלפי עותקים, ספרים מעבירים המון המון ידיים. אז מבחינתי הנקודת מוצא שלי זה שהספר הזה דיבר להרבה יותר אנשים ממה שאני אדבר one on one באופן אישי עם אנשים בכל ימי חיי. לכן אני מאמין שהספר הזה, המסר שלו, האנרגיה שהוא מעביר, הרבה יותר חשוב ממני. שזה משפט מצחיק, אתם יודעים, בסופו של דבר, הספר הוא רק כלי מבחינתי להעביר מסרים. אבל זה משפט שאני מאוד אוהב להגיד לכותבים והכותבות שאני מלווה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים כאן יותר חשוב ממך וממני. אז אם את מרגישה איזשהו דאון, או מרגישה שזה, אין לי זמן לזה, רגע, רגע, הסיפור הזה יותר חשוב מכל מה שאנחנו עושים כאן. אז בראש המשולש יש את הסיפור. כל מה שאנחנו עושים כאן, בתהליך הכתיבה, אם אתם משתתפים בסדנאות כתיבה, אם אתם עוברים תהליכי ליווי, אם אתם מאזינים להדרכות חינמיות כמו הפרק הזה, הכל הגיע ומגיע ויגיע בעתיד, כדי לשרת את הסיפור שלכם. הסיפור הוא הדבר הכי חשוב. ואז אנחנו מנסים להבין איך לכתוב את הסיפור הטוב ביותר. תסכימו איתי שכולנו יכולים לכתוב סיפור על, אני נותן רגע את הדוגמה של הספר שלי, על גבר ישראלי שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע להודו. תסכימו איתי שאין שום דבר מיוחד ברעיון הזה. בסוף, כל אחד מאיתנו, סביב הרעיון הבסיסי הזה, יכתוב סיפור שונה לחלוטין. כל אחד יתפוס את המקום, לצורך העניין הודו בצורה אחרת. זה תרגיל שאני מאוד אוהב לתת בסדנאות כתיבה. כלומר, לתת איזושהי התחלה של תרגיל, תנאי גזרה, התחלה של עלילה, וכל אחד ואחת לוקחים את הסיפור למקומות שלא הייתי יכול לדמיין, ואני כל פעם מופתע מהדבר הזה מחדש. אז תסכימו איתי שבכל אחד מאיתנו, גם בתנאי גזרה ברורים, יש לנו סיפור אחר לספר. זה מובן, נכון? אז הסיפור או הרעיון הסיפורי קיים. עכשיו השאלה היא איך אנחנו מעבירים אותו בצורה הטובה ביותר. עכשיו תזכרו, תהליך כתיבת ספר זה תהליך שהוא רכבת הרים לכל דבר. אנחנו נעבור הרבה מערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה של אהבה ושנאה. יהיו ימים שאנחנו נעוף על עצמנו ועל הכתיבה שלנו, יהיו ימים שאנחנו נשאל את עצמנו מה לעזאזל אנחנו עושים כאן, למי אני מדבר, למי אני פונה, מה, למה אני מבזבז את הזמן שלי על הסיפור הזה. כן, זו תחושה טבעית, אני חווה אותה עד היום, זה לא עובר אחרי ספר או שניים דרך אגב, זה כאן כדי להישאר, לקח לי המון זמן להבין את זה, אז אני כאן כדי לנרמל את החוויות שלכם, תמיד אני מדבר על הדברים האלה בפרקים, בעיקר כדי לנרמל, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוד לבד בתוך הדבר הזה, תזכרו, אף אחד לא לימד אותנו מעולם לכתוב ספר, או על הרכבת הרים האמוציונלית הזו, סביב כתיבת ספר, והרבה פעמים כשאנחנו חווים את התחושות האלה, זה מאוד מאוד מבלבל. אז אני מקווה שההזנה לפרקים בעיקר גורמת לכם להרגיש נורמליים. כל הדברים שאתם מרגישים, השמחה, האובר שמחה והאובר בלבול, זה תמיד אובר כי זה מאוד אמוציונלי, ככה אני חווה את הדברים. ואני לא אדם מאוד אמוציונלי בחוץ, אבל כשזה נוגע לכתיבה שלי, וואי וואי וואי. אני יכול להיכנס ללופים, אתם יודעים, זה שיעור מאוד מאוד חשוב שלמדתי, אני מתרגל המון יוגה. ואני עושה זה כבר on and off 10 שנים בערך. ולמדתי על עצמי, שבימי כתיבה טובים, אני הולך לשיעור היוגה, ואני מאוד מאוד יציב. כלומר, אני יכול לתרגל כל מיני תנוחות, והגוף שלי מאוד מאוד יציב, כי המיינד שלי מאוד מאוד יציב. בימי כתיבה לא משהו או מבלבלים, או שאני באיזשהו קונפליקט ביני לבין עצמי, לגבי הדמויות, לגבי העלילה, לגבי הקונפליקט עם עצמם בסיפור, אני כל הזמן נופל. יום אחד אני יכול להיות מאוד יציב, יום אחרי זה אני יכול להיות מאוד מאוד לא יציב, אני ממש מרגיש את זה על הגוף שלי. אז מה שאני בא להגיד, זה שזה נורמלי לחלוטין. אני שוב אחזור למשולש, בקודקוד העליון יש את הסיפור. ההבנה הראשונית של הסיפור קיימת בתוכנו. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מספרים את הסיפור בצורה הכי הכי טובה? ושוב, תראו את המשולש רגע בדמיונכם, בקודקוד העליון המילה סיפור. בשני הקודקודים התחתונים, מבחינתי, אלו שני הכלים שמגיעים על מנת לשרת את הסיפור שלנו בצורה הכי הכי טובה. יש המון טכניקות, כל מי שהגיע לפרק הזה ויזין לכל הפרקים עד היום, יודע שאני מדבר על המון 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 טכניקות, אבל השתיים שחוזרות תמיד, ובעיניי הן החשובות ביותר בכתיבת סיפור, שוב בעיניי בלבד, כל אחד יש לו את התפיסה שלו לגבי כתיבה, אז בשני הקודקודים התחתונים יש לנו את הכתיבה המתארת ואת הדיאלוגים. אם אני זוכר נכון, הפרק הראשון של הפודקאסט כולו עוסק בדיאלוגים, והפרק השלישי כולו עוסק בתיאורים. אז אם לא האזנתם לפרקים האלה, או אתם יודעים, זה פרקים שהוקלטו לדעתי לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים, תחזרו לפרקים האלה. תאזינו להם שוב, זה ידייק אתכם מאוד. אז אני לא רוצה לחזור מההתחלה, אבל אני כן רוצה לדבר על החשיבות של הפרקים. יש פה קצת רעש, אבל אני אמשיך להקליט ואני לא אעצור. אני מקווה שהרעש רקע לא מפריע לנו. אני תמיד אומר שאני מקליט את הפרקים שלי ככה, אני לא עוצר וממשיך, אני לא מתכנן יותר מדי, אז אני חושב שזה חלק מזה, ועוד רגע הרעש מבחוץ יעבור. אז בואו נסתכל על המשולש שוב, יש לנו את הסיפור, ובצד שמאל יש לנו את הדיאלוגים, ובצד ימין יש לנו את הכתיבה המתארת. בואו נתחיל מהצד השמאלי, בואו נתחיל מהדיאלוגים. בסופו של דבר, ואני אדבר על זה גם עוד רגע בכתיבה המתארת, אבל בסופו של דבר אני רוצה להעביר חוויה רב חושית. תזכירו רגע מה ההבדל בין ספר לבין סרט. אנחנו כאן כדי לכתוב ספר. בסרט אני רואה את הכל, אני רואה את הנוף, אני רואה את המרחק שהדמויות עומדות, אני שומע את הסאונד, אני שומע את הדיאלוגים, אני שומע את הטון. בספר אני לא רואה כלום. כלומר, אני רואה רק את מה שהכותב או הכותבת נותנים לי. ככל שהכותב או הכותבת, הסופר או הסופרת, תתנו לי יותר בתור קורא, אני אבין יותר, אני ארגיש יותר נינוח, ובאמת בצורה מאוד מאוד פשוטה אני אהנה יותר. מטרת הדיאלוג מבחינתי היא להעמיק. אני רוצה לתת לדמויות מרחב להביע את עצמה. אני לא יכול להתחבר לדמויות שבלוניות, או לדמויות שטוחות. יהיה לי מאוד קשה להתחבר לדמות, או לעודד דמות שאני לא מבין מה היא רוצה, או שאני לא מבין מה המניע שלה, או שהיא פשוט, אתם יודעים, עלה נידף ברוח ולא מקבלת שום החלטה. ככל שהדמויות יביעו יותר, גם אם הדמויות מובלות על ידי דמויות אחרות, זה לא רלוונטי, אני לא אומר לכם איך לצייר את הדמות, אני פשוט רוצה לשמוע את הדמויות מדברות. והרבה פעמים, אתם יודעים, יצא לי ללוות לא מזמן, כותבת נפלאה, ואמר לי, היא כתבה את סיפור חייו, והיא שיתפה אותי שתקשיב, בבית שלי לא דיברו הרבה, אני לא יכולה לכתוב דיאלוגים, זה הבית שגדלתי בו, אז אמרתי לה מעולה, בבית לא יהיו דיאלוגים, אבל כשהיא יוצאת החוצה לבית הספר, להיפגש עם חברות, נדבר על הדמות, על הילדה, הדיאלוגים מסביבה, בואי ניצור את הפער הזה. אז גם אם לדמות בסיטואציה ספציפית אין דיאלוגים, הדמות יכולה ללכת לתדלק או לסופר או לעבודה, ומישהו יוצר איתה, תסתכלו על היום שלנו, אנשים כל הזמן יוצרים איתנו תקשורת, היא לא חייבת ליצור את התקשורת, היא יכולה להיות תגובתית לחלוטין, אבל בסופו של דבר אני רוצה לראות את הדמות מתנהלת ומתנהגת בתוך סיטואציות חברתיות. הדבר הזה, שוב, אתם זוכרים, מגיע לשרת את הסיפור. המטרה של הדיאלוג היא להעביר את הסיפור בצורה יותר רחבה. אם אני מספר סיפור על גבר ישראלי, אני שוב אחזור לדוגמה הזאת, כי אני רוצה שהיא תהיה נקודת האיזון שלנו. גבר ישראלי שנוסע להודו. ובסיפור, הגבר, הדמות שלו היא מאוד מאוד תמימה. עכשיו, מי שהיה בהודו, כשאתה מאוד מאוד תמים בהודו, זה מתכון לאסון. למה? כי הודו היא מקום לא רגיל. הדיאלוגים של הגיבור העבירו את התמימות שלו, את הקצת הוא היה קצת שוקיסט, הוא היה קצת באיזשהו הלם תרבות. אני רוצה שכשהוא ינהל שיחה עם גבר מערבי, אנגלי לצורך העניין, שנמצא בעוד הרבה שנים, אתם תראו את הפער בין הגבר המערבי שמרגיש מאוד מנוח ברחובות המבולגנים של דלי, לבין הבחור הישראלי שהגיע ברגע זה והוא מאוד מאוד בהלם. אוקיי, הוא לא חייב לדבר אם הוא בהלם, אבל עצם הדיאלוג, דיאלוג זה לא חפירה בהכרח, זה יכול להיות שמשאל אותו שאלה והוא מהנהן, אבל הדרך שבה הוא נשאל את השאלה, מעבירה את הפערים. אז שוב, מטרת הדיאלוג היא להעביר את הסיפור, בצורה כמה שיותר מדויקת. הרבה פעמים אני קורא סיפור בגוף ראשון, ובגוף ראשון אני כל הזמן קורא דברים כמו, הוא אמר לי ש, ואני אמרתי לו ש, ואז אני חשבתי ש, אז הוא אמר לי ש. כלומר, תחשבו על זה כמו מצלמה, המצלמה מאחורי הראש של הגיבורה שמדבר בגוף ראשון, הגיבורה פונה ימינה, המצלמה פונה ימינה, הגיבורה מסתכלת למעלה, המצלמה עולה למעלה. זה קצת מגביל את הסיפור. לעומת זאת, כשיש דיאלוג של שתי דמויות או שלוש דמויות שמדברות, פתאום המצלמה במרכז החדר, זה מייצר אווירה מאוד מאוד ניטרלית. אני מאוד אוהב גוף ראשון, הספרים שלי כתובים בגוף ראשון, אבל אני עדיין רוצה ליצור תחושה ניטרלית, וזו התחושה שדיאלוג נותן. אנחנו רוצים ליצור ניטרליות בסיפור לעתים, לא כשזה גוף ראשון אין באמת ניטרליות, כי הגיבור או הגיבורה מביעים את דעתם, או יוצרים איזשהם אינטרפטציות לתנועה שקורית, אבל הדיאלוג יוצר תחושה ניטרלית. ושוב, המטרה, הרבה לפני, אני תמיד אוהב להגיד, המטרה שיהיו טקסטים מרתקים ומושכים ומותחים, ושהדיאלוגים יהיו מאוד מאוד מעניינים, והתיאורים שעוד רגע נגיע אליהם יהיו מאוד מעניינים. אבל המטרה היא מאוד פשוטה, אנחנו רוצים להפוך את הסיפור לטוב יותר. אם אני כותב דיאלוג שלא מקדם את הסיפור לשום מקום, אני לא חייב לכתוב אותו. מה הדיאלוג שלי מביע? עכשיו, אתם יודעים שאני לא מאמין באובר תכנון, אז אני לא רוצה לפני שאתם משום לכתוב דיאלוג, תעשו אובר תכנון של אני רוצה שהגיבור יתנהג בצורה א' ושהדמות השנייה תתנהג בצורה ב', אני בדרך כלל כשכותב את הדיאלוג, וכשאני חוזר אליו אני שואל את עצמי את השאלות האלה, כלומר לא מראש, לא מבעוד מועד, אלא כשאני חוזר לדיאלוג אני שואל את עצמי את השאלות, מה הדמות, מה תפקידה של הדמות הראשית כאן, מה תפקידה של הדמות המשנית כאן. אז זה הצד השמאלי, זה הקודקוד השמאלי, הקודקוד הימני, התחתון. זו הכתיבה המתארת, ואני תמיד אוהב לדבר על חמשת החושים, אני לא אחזור על זה יותר מדי, אבל שוב תזכרו את הדוגמה שהשתמשתי בה קודם. ההבדל בין ספר לסרט, זה שבסרט אני רואה הכל. אני רואה את המרחק של הדמויות, אני רואה מה הן לובשות, אני רואה את המחוות גוף שלהן, אם הדמות נשענת קדימה, או שהיא קצת laid back וככה חוששת. האם הדמות משלבת ידיים בתחושה של קצת סטרס, או שהיא מאוד רפויה ומשוחררת. אני לא רואה את זה בספר. אני רוצה לעשות אקסטרה מאמץ בתור כותב, להעביר את הדברים האלה. עכשיו, לכולנו יש איזושהי חרדת תיאורים, ככה אני אוהב לקרוא לזה, חרדת תיאורים. כולנו פעם קראנו ספר, או פרק, או פוסט פייסבוק, שהיו בו אובר תיאורים. אובר תיאורים שהרגו אותנו, שאיפו אותנו, והלכתי לאיבוד. יש לי קשב ריכוז, מאוד קל ללכת לאיבוד. ובכל זאת, זה נדיר. אבל לכולנו זה קרה פעם אחת, ובגלל זה אנחנו מפחדים לתאר, והתוצאה של זה שהטקסטים שלנו בדרך כלל לא מתארים מספיק. אני לא רוצה בהכרח, זה יכול להיות נפלא, אבל אני לא רוצה בהכרח לתאר את הניחוחות של העץ, ואת הריחות שהעץ העביר, ואת הצבעים של העלים, ואת קצה העלה, וזה לא בהכרח מה שאני צריך, אלא אם כן, זה משרת את הסיפור. שוב, אין לי מושג כיצד העץ הספציפי שנתתי עליו כרגע דוגמה, משרת את הסיפור, אבל כמו שאמרתי בדיאלוגים, תסתכלו רגע שוב על המשולש. בראש המשולש יש את הסיפור, מטרת התיאורים, מטרת הדיאלוגים, מטרת חמשת החושים, היא להעביר חוויה רב חושית. אתם זוכרים שכשהיינו ילדים, אני לא יודע אם יש את זה עדיין, אני זוכר שפעם היה את זה באלת, כשאני הייתי ילד לצורך העניין, היום אני בן 30, אז אני יודע שיש כאן אנשים מאוד צעירים וקצת יותר מבוגרים שמאזינים לפרקים. אבל כשאני הייתי ילד לפני 20-25 שנים, היינו נוסעים לחופשות באלת, והיה את האיימקס, והייתי משווים באיימקס, וזה היה סרט בתלת מימד, אבל גם הכיסאות היו זזים, והיו ריחות לפעמים, ואם היה יורד גשם בסרט, או שהייתם בספינה על הים, אז פתאום קצת מים מתיזים מהתקרה, כלומר, נתנו לכם חוויה רב חושית. וזה משהו מאוד מעניין, נכון? זו השאיפה שלנו. לא באופן מתאמץ, באופן זורם. אנחנו רוצים שהסיפור יזרום כמה שיותר, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים ליצור. אז שוב, אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר תיאורים, ואני מנסה לא לחזור יותר מדי על דברים שאמרתי בפרקים הקודמים. אז שוב, כתיבה מתארת זה הפרק השלישי, הדיאלוגים זה הפרק הראשון, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם, גם אם האזנתם לפרקים האלה בעבר, לחזור ולהזין להם שוב, כי בעיניי אלה שתי הטכניקות החשובות ביותר. ומטרת הטכניקות האלה, זה לא לכתוב טקסטים יפים, בהכרח, אבל יש שכל טקסט שאני אכתוב יהיה יפה, אבל זו לא המטרה הראשית. המטרה הראשית היא לשרת את הסיפור. הסיפור הוא כל מה שחשוב. אם אני כותב סיפור עלילתי, ויש איזשהו קו שאני רוצה להעביר, יש איזשהו מסע של דמות שאני רוצה להעביר, או אם אני רוצה לכתוב את סיפור חיי על אחת כמה וכמה, אני רוצה להעביר כמה שיותר. עכשיו, הרבה פעמים כותבים שכותבים את סיפור חייהם, לא באמת זוכרים את כל הפרטים. וואלה, מה אני זוכר? אם אני כותב ספר על השירות הצבאי שלי, עשיתי טירונות בצפון, ליד צפת. מה אני זוכר על איך שהבסיס נראה, ומה היה מזג האוויר? אני זוכר כמה אנשים שהיו איתי, אני זוכר נקודות כלליות, אבל אני זוכר משהו באמת מהטירונות? לא. ואז אני אומר, רגע, האם אני משרת את הסיפור, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, אני לא רוצה להמציא. אני זוכר את האנרגיה, אני זוכר את התחושות, אני זוכר את הדברים הכלליים, את הנקודות הכלליות שעברתי, כן. אז זה אומר שאני צריך קצת להמציא דיאלוגים, קצת להמציא תיאורים. זה לא יחתום ולא יפספס, אנחנו לא יהיה פה חטא אמיתי, ואנחנו לא נפספס את המטרה, כי אנחנו לא משקרים במרכאות. אנחנו לא ממציאים בסיס אחר, אנחנו זוכרים נקודות כלליות מהבסיס, ואני לא זוכר איך המיטה נראתה, אני זוכר שיהיו מיטות קומתיים, אני לא זוכר כמה אנשים ישנו בחדר, זה היה יכול להיות 12 חבר'ה או 16 חבר'ה. זה רלוונטי? לא. בואו נכתוב את מה שאנחנו זוכרים ונרגיש נינוחים להמציא, אותו דבר בסיפור הלילתי. כאן אני באמת צריך להמציא, אבל אני רוצה לראות את החדר, אני רוצה לדמיין איך הדברים נראים. מה שאני בא להגיד שוב, תסתכלו על המשולש הזה, בקודקוד העליון של הסיפור, בקודקודים התחתונים, בצד שמאל הדיאלוגים, בצד ימין התיאורים. כמובן שיש עוד המון המון טכניקות. אבל מבחינתי אלה שתי טכניקות שבאות להעביר את הסיפור. זה תפקידה, להעביר את הסיפור בצורה הכי מדויקת, הכי רחבה והכי רב חושית. ברגע שאנחנו נשלוט בתיאורים, ברגע שאנחנו נשלוט בדיאלוגים, הסיפור שיש לנו בראש כבר, יעבור בצורה הרבה יותר מדויקת. אנחנו ניתן כלים לדמויות להעביר את עצמן. להעביר את עצמן החוצה ולבטא את עצמן החוצה, ויתרה מכך, ואפילו יותר חשוב, אנחנו ניתן לקוראים את הכלים להבין את הסיפור בצורה יותר טובה. אני חייב להודות, יש טקסטים שאני קורא, ואתם יודעים, אני כבר קורא 4, 5, 6, 7 פרקים, כבר יוצא מעולמות האקספוזיציה, הסיפור כבר רץ, אבל אין לי מושג איך הגיבור נראה. אין לי מושג איך הבית שלו נראה. לא שזה, יכול להיות שזה לא רלוונטי לסיפור, איך הבית שלו נראה. יכול להיות שהסופר רוצה להשאיר במאומם את איך שהגיבור נראה. יש לי סופר שאני מלווה בימים אלה, שכותב שהגיבור שלו הוא פסיכולוג, והוא לא רוצה שהקוראים יבינו אם הפסיכולוג הוא גבר או אישה. אוקיי, זו המטרה, הוא רוצה ליצור איזושהי מסתוריות, שהפסיכולוג יהיה נטו איזושהי מראה אנושית, והוא לא יביע יותר מדי, אלא רק יקשיב. אוקיי, אם זה משרה את הסיפור מעולה, אבל אתם צריכים לדעת לענות על השאלות האלה. אז אני באמת מאמין שאם יש לנו סיפור לספר, אנחנו רוצים ללמוד לשלוט, וזה הדבר, דרך אגב, בתהליכה ליווי של חודש ראשון אנחנו עובדים רק על הטכניקות הללו, כדי קודם כל לדייק, קודם כל להדק, קודם כל לעצב עם עין ולייצב את הכתיבה שלנו. ברגע שאנחנו שולטים בטכניקות האלה, יש לנו מרחב הרבה יותר גדול, הרבה יותר מדויק והרבה יותר רב חושי להעביר את הסיפור שלשמו התכנסנו כאן. ושוב, זה ישמע מצחיק, אבל אנחנו כאן כדי לכתוב את הסיפור הכי טוב שאפשר. ואני יודע, הרבה מאיתנו מתחילים לכתוב את הסיפור ואין לנו מושג לאן הוא ילך. אם זה מרגיע, אני תמיד אוהב לספר שלא היה לי מושג איך הסיפור, איך הספר הראשון שלי ואיך הספר השני שלי הולכים להסתיים ממש עד העמודים האחרונים. זה בסדר להרגיש ככה. זה חלק מהגילוי והקסם של הכתיבה. אני חוזר על זה המון. אנחנו לא צריכים אובר תכנון. אנחנו רוצים להרגיש נינוחים, לזרום בתוך הכתיבה. זה הקסם של הכתיבה. ברגע שאנחנו שולטים בשתי הטכניקות האלה, אנחנו פשוט נצליח להעביר את הסיפור, או אפילו לזרום בצורה יותר חלקה ויותר מהנה עבורנו. כי אנחנו נוכל בעצמנו לראות את הסצנות, לראות את הפרקים, לראות את ההתרחשויות, לראות את קו העלילה בצורה בהירה יותר. אז עד כאן הפרק 45 של הפודקאסט שעת כתיבה. כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אני מאחל ימים שקטים ולחיי הכתיבה שלנו. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.